שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צף.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו מביאים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על הסרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט חדר משלו. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר ללענתנו, אבל ניתן אותך לזה. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim על הפרק הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, גם באינסטגרם שלנו, שקוראים לו podcast.sarcastim,
sarcastim.podcast,
ולהשאיר שם הערות ומחמאות. מוזמנים, כתוב לנו הערות, הצעות, בקשות לביקורת סרטים, אנחנו מתים על זה, ואם בקשה שהפודקאסטים לא מעניין, אז נמליץ על זה. חברים, שלום אורן.
אלן, מה נשמע?
בסדר, אז מה, אתה הסתכלת אתמול על ה...
סטאר וורז?
כן.
כן, כן, נשארתי לראות בלילה את הבחורה.
אז אני רק אגיד שאנחנו ערב אחרי מתקפת הטילים והכתב"מים, וחשבתי על משהו.
כן.
כאילו, כולם אומרים שאתמול זה היה סרט מדע בדיוני.
לגמרי.
וחשבתי על זה שסרטי מדע בדיוני לא ממש מנבים את העתיד. אתה יודע, בלייד ראנר נגיד היה לוס אנג'לס 2019.
כן.
כן, כן, לוס אנג'לס 2019. ולא היה שם טלפונים סלולריים. דקארד הולך לצלצל בטלפון ציבורי בווידאו. זה כאילו היה מדע בדיוני.
חזרה לעתיד.
חזרה לעתיד 2015. היה...
מוניות מופעות.
וגם היה לו כזה סקטבורד מעופף, כן. אבל טלפון סלולרי
לא היה.
לא היה.
אז, היה וידאו קונפרנס ביתי כזה בתוך טלוויזיה גדולה.
עם פאקס כזה
כן,
שיוצא.
כן, פאקס.
אז השאלה שלי לך, באיזה סרט מדע בדיוני ראית את הסצנה שקרתה אתמול? אבל לא, באמת, כאילו, סטאר וורז זה לא...
של טילים שמורידים
כן,
טילים?
כן, כן. האם ראית את זה באיזשהו סרט מדע בדיוני?
שאלה טובה, כן, אבל תשמע, לא, אני חושב שיש סרטי מדע בדיוני, אני לא זוכר סצנה, כאילו מסר בדיוק, אני זוכר סצנות של טילים שמגיעים ויורים נגיד עליהם לייזרים ודברים כאלה להשמיד אותם.
סטייל, איך קראו למשחק הזה באתר מיסל קומנד?
כן, כזה, סטייל, ספייס אינוודר זה היה.
לא.
וגם היה גם מיסל קומנד. ספייס
אינוודר, מיסל קומנד, מיסל קומנד זה זה.
כן, כן, כן. נכון.
אז...
יש בדיוק חבר שלי שאמר, עשה של החיים הגיף על זה, כן.
אתה, הייתה כזו סצנה במשחק של אנדר? אני לא בטוח.
וואלה, אני גם לא...
אני לא בטוח. אבל אני אתן לך...
אבל יש כן את הכיפות האלה, כיפות הגנה, נכון? כאלה, פרופו כיפת ברזל, כיפות הגנה מחומר אנרגטי כזה, שבולמות כניסה לזה.
כן, נכון.
נכון, אבל... ברזלים לפעמים גם.
אבל זה לא מה שהיה אתמול.
לא, לא.
אוקיי. אז אני אתן לך סצנה.
כן.
שאתה ציצרה, כי... מטריקס 2?
כן.
יש את הקרב הזה במדרגות, שמטריקס נלחם
כן,
נגד
כן.
שמונה. לפני הקרב...
שניו.
כן, לפני כן. הקרב הוא עומד מולם, וכולם עם התתי מקלע שלהם, והם יורים בו איזה 1,000 כדורים, ועושה ככה עם היד.
ועוצר את הכדורים.
ועוצר את הכדורים. זה נראה לי הכי קרוב של מה שראינו אתמול. לא? כאילו, נראה לי.
כן, יכול להיות, יכול להיות. זאת אומרת, רימו מתחמק מכדורים שיורים עליו בתנועות אלגנטיות.
כן. אבל תכלס, מה שראינו אתמול, אני חושב שאפילו בסרטי מדע, מדע בדיוני לא ראינו.
לא נחשו שיהיה.
כן.
זה פרופו היה תוכנית מלחמת הכוכבים, היה תוכנית מלחמת הכוכבים של רייגן.
כן, כן, כן.
שזה היה להשמיד בחלל עם לייזרים, טילים בליסטים. זה הכי קרוב לחזון של רייגן שמפממש
עכשיו. וגם היה להם כל מיני טילים, אני זוכר כל מיני שמות, צעד וכל מיני כאלה, בדיוק, כן, כן.
כן, ואז חשבו באמת, אני זוכר על לייזרים בחלל עם מראות שמכוונות דרך זה.
אבל גם, אבל זה גם כן היה משולב שכבות, והיה טילים כאלה שכן נפגשים, וזה רק שזה היה באמת מדע בדיוני.
נכון.
טוב, אז מה חדש?
יש חדשות.
קדימה, לי אין.
יאללה, לי יש כמה. בואו נתחיל דברים קטנים, ואז אני חדור יותר כבדים. יש סתם קוריוז, נתחיל מקוריוז קטן, יש איזה סרט חדש שיוצא עוד מעט, על איזה ילדה שנחטף, ובאמת בר שהיא ערפד, והיא נוקמת בחוטפים שלה או משהו כזה. לסרט קוראים באנגלית אביגייל, ובעברית...
אביגייל.
מתוקה רצח. ברור, לא?
טוב, דיברנו את זה, כן.
תמיד משעשע, אבל תמיד זה מה שאתה מתחיל.
נכון, נכון. מתוקה רצח.
מתוקה רצח, כן. בקיצור, סתם משעשע. יצא באופן רשמי, הכריזו על חולית 3. צפוי.
כן.
אבל הוכרז סוף כל סוף באופן רשמי, אז יש לנו דיון פארט 3 בדרך, מעולה. זה כאילו, איך קוראים לספר הבא?
דיון מסייה.
מסייה, בדיוק. אז,
משיח חולית.
בדיוק, אז משיח חולית, קיבל אור ירוק. הבא בתור, ג'ונתן מייג'ור. זוכר אותו, הנבל קנגה כובש ממרוול בלבלה שלו זה, ואז אמרנו שפיטרו אותו כי הוא שם זה, המשפט נגמר.
יצא זכאי.
על תנאי.
אה, אוקיי.
שם, אבל קיבל מאסר על תנאי.
אוקיי.
לא יושב בכלא. זהו, זה לא...
האם הוא יחזור?
לא נראה לי. לא נראה לי, אבל אין כלא. זה חדשה הבאה, חדשה נוספת. יצא טריילר מדובר לאחרונה. יש כל מיני יצא טריילר, ובחורה יצא טריילר מדובר של הג'וקר 2.
נכון, ראיתי אותה.
נכון, הקין פיניקס ולידי גגה.
כן.
חיכו לו הרבה, עשו טיזר יום קודם וזה. טריילר מדובר, מעניין.
אתה יודע שלא ראיתי את הג'וקר.
באמת? של טוד פיליפס.
כן, כן, של עם יואקין פיניקס. לא ראיתי.
וואלה.
כן, לא עניין אותי.
דיברנו עליו?
אני חושב.
טוב, זה יהיה לנו מיין ריוויו על הג'וקר 2, אז...
כן, 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 אוקיי.
טוב, מעניין מה יעשו באמת שונה, אבל נראה איזה... יש לידי גגה, נראה מעניין, טריילר... טריילר טוב. טוב, עוד דבר קטן לפני שני דברים יותר גדולים טיפה. אחד, הכריזו על שני סדרות המשך ספינוף, סליחה, שתי סדרות ספינוף כאלה, אחת לסדרות קלאסיות משנות ה-80-90, אחת למלרוז פלייס, וחוזרות
לא
גם
ראיתי.
שלוש מהדמויות האהובות שלה, זה אתר לוקליר, הידועה, ועוד שניים, לא משנה, חוזרים.
באיזה סגנון זה מלרוז פלייס? כן, אני לא ראיתי. מה, זה כמו בבריליז? כן, 90-210?
כן, אבל טיפות על המבוגרים.
לא ראיתי את זה ולא ראיתי את זה.
בבריליז היה ממש לנעורים כזה, מלרוז פלייס היה כאן, נגיד, אתה יודע, זה היה כזה נעורים, זה היה כזה 20 פלוס, בין 20 ל-30. באמת, הסדרות יש לפי הגילאים, אתה יודע, יש כזה 10-20 כזה, בבריליז, 20-30 זה כזה מלרוז פלייס, אחרי 30-40, זה אני יודע מה היה... 30-something,
נכון, נכון.
כאילו, תמיד יש איזה סדרות זה, וזה מיועד לשכבת גיל המתאימה.
אוקיי. את ה-30-something ראיתי.
או, אתה רואה? כן. הגיית ה-30-something.
לא.
אני, שאני מפגר, אז אני רואה את הסדרות של הנאורים.
כן.
ספין-אוף נוסף שעושים לסדרה Heroes, גיבורים, שנות ה-90, אתה זוכר אותה?
זה Lost למתקדמים. זאת שהקדימה את Lost.
כן, אבל זה היה... אבל סדרה גיבויאל. היה כן, כזה אנשים, כוחות.
שדה הייתה ו... את דרכה, כאילו.
נכון. שדה... הייתה, היו כמה עונות, התחילה מעניינת.
נכון, התחילה מעניין.
לדרך עמדה דרכה, בדרך, היא התפוגגה לה לתאום הנשייה.
כמו לוסט.
ועשו לה באיזה שלב, ניסו לעשות לה רימייק פעם אחת, והיה איזה, לא זוכר אם זה היה רק פרק
לא
פיילוט או זה, אבל זה לא ממש הצליח, okay. אז עכשיו עושים לזה עוד ריבוט.
Nice.
זה התחילו לזה, מדובר, okay. כן, הירו. זה הסדרה נחמדה, אז אני אהבתי אותה בזמנו, שהיא התחלה שלה.
זה גם היה לפני תקופת גיבורי העל, ולכן נכון, זה היה נכון. מעניין, וגם היא הייתה יצירתית מבחינת איזה כוחות על יש.
כן, כן, כן. טוב, עוד שני דברים. אחד, נפטר שחקן קולנוע השבוע הידוע, סלבריטאי.
לא שמעתי.
או-ג'י סימפסון.
נכון, נכון, כן שמעתי. כן,
הוא
שיחק בריאליטי של שוטרי וגנבים.
גם, אבל גם באקדח במצחוק.
נכון.
ומשם אני זוכר אותו, דרך אגב.
כן, 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 הוא היה שוטר ה...
נורנברג, כן. אבל זה הסרט שבו אני התוודעתי לאו-ג'י סימפסון. כאילו, אני לא הייתי גדלתי בסטור ברית עם כוכב הפוטבול הזה.
כן, נכון.
והוא היה גם מיניסטר השורשים, הידועה.
את זה אני לא זוכר.
אתה זוכר את הסדרה השורשים?
כן, כן, בטח, בטח.
זה היה לפני אקדח מצחוק, שם הוא התפרסם.
טיקי קונטה, משהו כזה.
וואלה, לא זוכר.
כן.
אבל או-ג'י סימפסון, אתה יודע, הוא גיבור תרבות אמריקאי, הוא שחקן פוטבול אמריקאי, שהיה אחד, אני חושב, אחד הרצים הכי מהירים, טובים, מוכשרים אי פעם בפוטבול ה-NFL, היה סלבריטאי על לפני שהוא הגיע לאקדח מצחוק וזה, אחרי זה נהיה כוכב קולנוע. טוב, מי שלא זוכר, הוא נחשד ברצח של אשתו לשעבר ובן זוגה, ניקול בראון ורונלד גולדמן. וזה היה אחד המשפטים הכי מתוקשרים בהיסטוריה האמריקאית אי פעם.
זהו, אבל לפני המשפט, קודם כל גם הייתה סדרה שראיתי אותה.
וסדרה בעונה, זה היה עונה ראשונה מעולה של סיפור פשע אמריקאי.
נכון.
American Crime
שאני
Story.
שאני ראיתי אותה, והיא באמת
אני,
הייתה
מעולה. מעולה. כן. זה, אחרי זה, זה אנתולוגיה, זה היה כמה עונות, העונה הראשונה הייתה לאו-ג'י סימפסון, מעולה.
אבל לפני
המשפט... פה עם רוס, דיברנו על הפעם שעברה, הוא שחק שאתה עורך דין.
אבל לפני המשפט, התפיסה שלו שודרה בשידור חי.
בשידור חי.
זה היה
אחד המשדרים הנצפים.
כן.
זה היה ב...
כאילו ממש רואים אותו בורח מהשוטרים מכונית.
עם הברונקו הלבנה, הפורד ברונקו, עם מסוקים, זה היה ממש ריאליטי, זה היה שעות. הוא היה אמור להסגיר את עצמו, והמשטרה, ואז הולכת לברוח.
כן.
ורדפו אחריו, ושידור חי, עשו... זה היה באמצע גמר ה-NBA. ואנשים הפסיקו לצפות בסדרת הגמר של ה-NBA, ללכת לראות את המרדף של אוג'י סימפסון, הסלבריטאי על שבורח, הדודו פז האמריקאי שבורח בזמן אמת מהמשטרה.
ומי שלא יודע, הוא יצא זכאי.
הוא יצא זכאי במשפט הפלילי, אבל אז תבעו אותו אזרחית, והוא הפסיד מאוחר יותר במשפט האזרחי. עכשיו גם אחרי זה הוא כאילו שילם המון כסף פיצויים, 30 משהו מיליון דולר פיצויים, ואחרי זה הוא הידרדר לפשעים קלים כאלה, עשה שוד מכולת, לא יודע מה, היה...
ולמה הוא יצא זכאי?
אז?
בגלל
הכפפה. הכפפה לא עלתה לו על היד.
הכפפה שהייתה מלאה בדם, הייתה כפפת אור. והתכווצה.
תשמע, עורכי דין היו גאונים שם, שתיכול להוציא רוצח עם כל כך הרבה עדויות נגדו, זה מטורף.
גם מערכת המשפט האמריקאית.
כן. זה מדהים שאתה יודע, הוא אחד מהראשונים שפרצו את תקרת הזכוכית של השחורים בארצות הברית. הוא לפני מייקל ג'ורדן היה שחור שכאילו מאוד הצליח ומאוד... אתה יודע, הוא הבחור מבנסון, גיום, איך קוראים לו? רוברט גיום?
לא זוכר, אבל כן, כן.
בחור.
וגם היה...
סליחה, התכוונתי להגיד קוסבי.
נכון, יש ביל קוסבי, אבל גם...
ביל קוסבי.
נכון. שגם כן מפוקפק משהו.
מה זה מפוקפק? באדם ענס ישב בכלא. אוג'י סימפסון על רצח. אפשר להחזיק גם מייקל ג'קסון אם אתה רוצה להסיבות. אני אומר כאילו, כל מיני אנשים שנהיו מפורסמים בתקופה של שחורים היה קשה להתפרסם, ונהיו כוכבי על אמריקאים, והם מוצאים שם רע לקהילה שהם משרתים בעצם בזה. שזה, כן, די, די מדהים. טוב, זהו, אוג'י סימפסון מת מסרטן בגיל 76, 5, משהו כזה. כן, נזכור אותו תמיד מהגידה מצחוק, שם הוא היה טוב. זהו, דבר אחרון שהיה לי להגיד, פסטיבל כאן, מגיע בעוד, פחות מחודש, מן ה-14, בדיוק עוד חודש, חודש מהיום, מ-14 ל-25 למאי, פסטיבל כאן, תחילת עונת הפסטיבלים הגדולה בארצות הברית, סליחה, בעולם, לא בארצות הברית, פרסמו את הליינאפ השבוע של פסטיבל כאן, עוד לא כולו, עוד בו, יש כמה סרטים מעניינים, שווה אולי להזכיר כמה מהם, יש סרט שנקרא The Apprentice, על עלייתו של, היה לנדלן האמריקאי דונלד טראמפ. סרט מדובר אחד, ואז יש תמונות מהסקרינשוט עם הסרט דירה, הבחור שמשחק את הדירה, מה זה דומה. מגלופוליס, סרט מאוד מצופה של פרנסיס פורד קופולה, מהסנדק, במאי האגדי, הוא השקיע מעל 100 מיליון דולר מהכיס הפרטי שלו בסרט הזה, סרט שהרבה מאוד זמן הוא רוצה להפיק, לא הצליח, כן קיבל, לא קיבל, אז הוא השקיע הרבה כסף פרטי, מתרחש בניו יורק אחרי איזה אסון גדול, והגיבור של הסרט זה ארכיטקט שרוצה לבנות מחדש את ניו יורק. הם משחקים שם אדם דרייבר, לורנס פישבורן, שיהיה לבב, דסטין אופמן, ג'ון וויט, ג'ין קרלו אספוזיטו, אתה יודע מזה?
השם מוכר לי.
גס, מי שובר שורות.
אוקיי. כן, אני רואה אותו עכשיו בסדרה אחרת.
כן, אז בקיצור, זה סרט מדובר, אחד הסרטים המדוברים מהתחרות של כאן, סרט של דיוויד קרוננברג, מהזבו והאיסור של האלימות, נקרא תכריכים, על גבר שמתאבל, שבונה מכשיר שעוזר לתקשר עם אמיתים. גם סרט מעניין.
תגיד, אתה הולך לראות את הסרטים האלה? כי אתה הולך
איפה? לא בכאן.
לא, אבל לשאלה אם אפשר, כי יש פסטיבלים שאתה יכול לרשם באונליין ולראות את הסרטים.
שאלה מעניינת, באמת בשנים האחרונות התחילו לזה, מאז הקורונה.
נכון, נכון.
זה סאוס ביי סאוס ווייס.
כן.
האמת שלא ניסיתי אף פעם, אבל עכשיו שאתה אומר, צריך לבדוק את זה.
יכול להיות גם צריך VPN, לא יודע.
זה יש.
כן, כן, לא, אני אומר,
אני אבדוק את זה, מעניין. סרט נוסף של יורגוס לנטימוס, של מסכנים שכאלה, שאחרונה דיברנו עליו, במאי של מסכנים שכאלה, אחרונה דיברנו עליו, אז נקרא סוג של חסד. סרט השלושה סיפורים.
גם עם אמא סטון, לא?
עם אמא סטון, וגם עם וויליאם דפו. שלושה סיפורים, סרט השלושה סיפורים, שאיך לא יודע אם הם מתחברים או לא, הסיפור אחד האדם שמנסה להשיג שליטה על חייו, על שוטר שאשתו נעלמת וחוזרת, והוא חושד שהיא אדם אחר, שחזרה מישהו אחר, ועל אישה שמחפשת את זה מישהו מסוים, בחיפוש אחר הנהגה רוחנית או משהו, לא יודע, זה כאילו עליות. טוב, וויליאם דפו, ג'סי פלמונס ואחרים, אז סוג של חסד. ויש סרט שנקרא "או קנדה", עם פול שרדר, הבמאי הוותיק, שסרט על אדם שברח בצעירותו מארצות הברית כדי לא להתגייס לווייטנאם, בכוכבו של ריצ'רד גיר, שעושה קאמבק. ואומה טורמן משחק שם. גם,
לא, ריצ'רד זה קצין וג'נטלמן.
קצין, הרבה מאוד סרטים, כן.
לא, לא, אני מתכוון וייטנאם, חיברתי אותו לווייטנאם.
כן, כן. אומה טורמן, זהו. ויש גם סרט, כל הסרטים שאמרתי, הם היו בתחרות הרשמית של כאן, ויש גם הרבה סרטים שלא בתחרות. סרט של ניקולס קייג' על איזה גולש גלים מזדקן, שמתעמד עם חבורה של צעירים, פיוריוסה יעשה בחורה שמה.
הוא, ניקולס קייג' מוציא סרט כל חודשיים בערך. לא, באמת. אני לא יודע איך הוא עושה את זה.
כן.
יש עכשיו...
הוא תופע.
איך קוראים לסרט? עכשיו התחיל להציג. אני לא זוכר. גם כן, משהו חצי מדע בדיוני.
כן. פיוריוסה יעשה את הבחורה שלו שמה.
וואו.
יש מערבון חדש לקווין קוסטר, שגם מביים וגם משחק. לדעתי, אולי לראשונה מאז, איך קראו לסרט שהוא ביים?
עולם המים?
לא, גם, אבל קווין קוסטנר היה לו, זכה ב...
הדבר? לא, אני מנסה...
כן, לא, אבל גם, אבל... לא, אני מתכוון...
זה רוקד עם זאבים.
רוקד עם זאבים, זהו, זה מה שרציתי להגיד.
אבל לדעתי...
מערבון, פשוט רוקד עם זאבים זה גם...
גם הדבר הוא חצי מערבון. אני חושב שרוקד עם זאבים הגיע לפני עולם המים, לא זוכר.
רוקד עם זאבים היה סרט שאלה אותו כגדולה כבמאי, אני אומר.
כן, אוקיי.
כן, בקיצור, מעניין.
אני חושב שפוסטמן זה שלו, אני לא בטוח.
פוסטמן זה גם שלו, כן, כן. אבל, כן. אתה משהו ביים גם.
כן, וואי, התקלת אותי עכשיו עם קווין קוסטנר, הצלחתי להוציא 3 סרטים שלו, כן, שחקן ואולי כבמאי, כן.
No way out, סתם. זהו, אז זה פסטיבל כאן מגיע, זהו, זה החדשות שלי. מעניין.
יפה. אז קדימה, במעבר אחד, תספר מה ראית. פשוט הדבר האחרון שאני ראיתי, מתחבר לסרט שראינו, אז אני... אז יהיה טוב להיות אחרון, כן.
סבבה, אז אני אלך את זה. האמת ש... יחסית ראיתי לא מעט. אוקיי. כאילו, למרות שרובם יהיו בשבוע הראשון.
אמרנו שיש בקלוג.
כן.
אני אגיד לך, הבקלוג שלי הוא 3 סרטים ו2 סדרות. וראיתי איזה 7 סרטים ו8 סדרות, והבקלוג שלי נשאר 3 סרטים ו2 סדרות. זה לא...
משהו לא מתקמפל שם.
לא, לא, לא.
כן. טוב, אז בוא נתחיל. סיפרתי פעם שעברה, אם אתה זוכר, כשתקלטנו, אמרתי לך שעוד יומיים יש סרט בהפתעה.
נכון. ואתה, מה הוא היה?
או! הלכנו, עשיתי סרט בהפתעה. בנוסף לכרטיסים, דרך אגב, קיבלנו כל אחד פופקורן ממותג, דונט, חטיף בטעם בננות מיובשות, חטיף שוקולד ודגל ישראל.
אוקיי. מה זה פופקורן ממותג?
על הפופקורן היה כרזה של סרט.
אוקיי.
בדיעבד זה היה הסרט שראינו, אבל לא היה, זה לא היה ברור על ההתחלה הראשונה. אז אתה יודע לסרט זה?
לא.
הסרט נקרא קרב אוויר.
נהדר.
לא נהדר, אבל בסדר. לא, כאילו, קיבלתי שזה סרט אמריקאי בסגנון, אתה יודע, אולי גוסטבאסטרס, אולי מלחמת האזרחים התמודדות בחורה חודש וקודם, משהו כזה, אבל לא, זה היה...
זה הזדמנות שלי להרים משהו.
כן.
ואני לא רוצה להיכנס לפינות, אבל אני אגיד שהבוקר יכולת לראות...
קרב אוויר.
משהו כזה. לא, באמת, הבוקר יכולת לראות 50% תודה לביידן, תודה לטייסים, תודה ל... לא יודע, לרבין, הסכם השלום עם ירדן, כאילו, ומי הם לא מודיעו? אנחנו יודעים. והצד השני אומר, הוא הראש, הוא השם, תודה לנתניהו, רק נתניהו, רק נתניהו. אוקיי, אלה שני הצדים. אתה יודע למי לא הודו? בשום מקום למי לא הודו?
נו.
מכוני המטוסים. ואלה שמטפלים בטוסים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי ראיתי את הטריילר של קרב אוויר. אז יש שם את מפקד הטייסת שקוראים לו...
מאור שווייצר? השם שלו בסרט.
שקוראים לו, אני אמציא איזה משהו, קוראים לו אור ברק, משהו כזה, נכון? והטייס האגדי קוראים לו, לא יודע, נו...
הוד רום.
בדיוק, הוד רום, וכולי וכולי. ורואים עלי טייסים, כולם כאלה עם בלורית ועיניים כחולות, ולקראת סוף הטריילר רואים את המכוני המטוסים.
כן.
מזרחים, שפה, ממחת ועין.
נכון.
2024, הסללה בעיצומה.
אבל הסרט מתרחש במלחמת ששת הימים, אז בסדר.
נכון, ככה זה היה אז.
כן, בקיצור, זה סרט של במאי בשם רוי אורנשטיין, הוא מתיימר להיות טופגן הישראלי, ככבים שם מאור שווייצר ודניאל ליטמן בתפקידים הראשיים. אתה מכיר אגב את מאור שווייצר? בטוח מכיר, אבל דניאל ליטמן?
לא.
הוא מסתבר שהוא שחקן די ידוע, שחק בכל הסדרות ילדים, חממה, במכללה, לא רכו לכל אלה. הילדים מתאים עליו, אוהבים, מכירים, אני לא הכרתי גם.
איך הסרט?
רגע, בסוף הסרט היה דיון עם היוצר, כלומר, הבמאי הגיע לסרט, נגמר הסרט, הוא עלה לבמה, וענה על שאלות, סיפר על הסרט, ענה על שאלות, הוא בא ביחד עם דניאל ליטמן, הכוכב השני.
זה הפנינג, זה פשוט הפנינג.
הפנינג, הם באו, ענו על שאלות, הוא בא, דרך אגב, הוא בא מהמילואים, על מדים, עם נשק, הוא קצין בתותחנים.
וואלה.
כן, רוי אורנשטיין, כן, בא ודיבר וזה. כמובן שדיבר איתו, הצעתי לו לבוא יותר הרבה בפודקאסט. לקח את הפרטים שלי, את הטלפון, אמר, אני אעביר את זה ליחץ.
ליחץ לא חוזר.
ליחץ לא חוזר. אז עכשיו אפשר להגיד מה חשבתי על זה.
אני גם התקשרתי ליחץ של מתן מאיר. סתם, זה בסדר, בסדר, נו, בסדר. בקשור, דיברתי ביחס, לא חזרו אליי.
לא חזרו, כן. מסתבר שאין לנו מספיק קשרים עדיין. העלילה של הסרט מתרחשת ב-1967, סביב מבצע מוקד. תקפת המנע הישראלית בפתח מלחמת ששת הימים. מאור שווייצר בתפקיד תום קרוז, טייס שחצן וחסר כבוד, לסמכות שמתפנה למפקד טייס
מיראז'ים. אתי אבני לא משחק?
זהו, אתה אמרת, דיברנו על זה פעם ואמרת לי, אקי אבני.
אפילו הראיתי לך כרזה שהיה כתוב אקי אבני.
אז מסתבר שהוא עובד על הסרט 15 שנה.
אוקיי.
והוא החליף כמה פעמים את הליעוק. באחד הפעמים, אחד הגלגולים, אקי אבני היה אמור לשחק את מפקד הטייסת, או לא יודע מה.
לא שיקרתי. אוקיי.
כן, אבל הוא התחלף, הוא לא בסרט. מישהו אחר משחק אותו.
אני חייב לשאול משהו. ראיתי את הטריילר, לא ראיתי את הסרט, לא תכננתי. זה ממש נראה לי טופ גן מאלי אקספרס, לא?
כן.
אוקיי.
כן, אבל אתה מגניב במוחר, אבל כן.
סליחה, סליחה.
בקיצור, אמרתי, הוא שתהיה שחצן, חסר כבוד לסמכות, מתמנה למפקד טייסת מיראז'ים, הוא מנהל קרבות אגו עם הסגן שלו, דניאל אייסמן ליטמן. הסרט חסר מעוף, הייתי חייב. חסר מעוף. עלילה לא מאוד מקורית, הבמה לא בא להתארך, אני יכול להגיד חופשי מה אני חושב, עלילה לא מאוד מקורית.
מה זה לא מאוד מקורית?
לא מקורית.
אוטוביוגרפי, או כאילו ביוגרפי, או מבוסס על סיפור אמיתי.
נכון. תראה, הדמויות קצת שטחיות, האפקטים מנסים להיות כאילו פורצי דרך, והוא דיבר אחרי הסרט, והוא סיבר על האפקטים, על התהליך וזה, נשמע מאוד מרשים באמת, אבל כשאתה מסתכל, זה נראה כזה קצת גרין סקרין שנות ה-80 כזה, ולא איזה CGI של מארוול, כן? הוא אמר שהוא עבד על 15 שנה, הוא החליף הרבה לוקים.
הם העלו מיראז' אחד לאוויר? זה נורא יקר.
מאוד יקר. הוא אמר שהם מלומו בחצרים את המטוסים על הקרקע. הם קיבלו כפיר שהם פירקו אותו, ועוד מלימיג שהם פירקו, וזה יצאו מבפנים וזה. לא, כל הקטעי אוויר זה CGI.
כן, אין.
הוא אמר שהרבה מה... שהם נורא נורא הקפידו על אותנטיות. הוא סיפר בהצפעים של המטוס, והסיפורים, סיפורים אמיתיים שהיו באמת וכו'. אפרופו מבוסס הסיפור האמיתי... לא, אתה יודע, לא נפעמתי מהאותנטיות. הוא שאל, מה שכן, בסוף הזה הוא שאל את הקהל, מי פה אחרי הסרט, מי שמע על המבצע לפני? מעט מאוד ילדים, אנשים היו ידיים. זה הפתיע אותי מאוד.
כשאנחנו היינו ילדים, שמענו על מלחמת ששת הימים ומבצע מוקד.
כן.
ויצאו ספרים, קראנו ספרים.
מה, יכול להיות ש... לא, עולם היה מלא, כי זה סרט בזה.
אנחנו חיים בתקופה אחרת.
מה, אנשים לא מכירים שבששת הימים צהל חיסל את חילות האוויר של צבאות ערב על הקרקע?
אנחנו חיים בתקופה אחרת.
מטורף.
אני לא אגיד מה שאני חושב, אבל אנחנו חיים בתקופה אחרת. זה לא האתוס שהיום מגדלים לאורם ילדים, ויש הרבה אנשים שיגידו, וטוב שכך.
כן. אז אני מרסרת לו משהו, אבל סך הכל, כל הכבוד לו, גם על היכולת להוציא לפועל את החזון שלו, שעובד עליו המון שנים וזה, וגם, ואתה יודע מה, וגם עכשיו ילדים מכירים את
מבחות
זה, את מבצע מוקד, זה שווה את זה.
מעניין כמה ילכו, אני מקווה שהרבה, שני דברים. א', אמרנו את זה פעם אחת על סרט ישראלי, כנראה צריך להגיד את זה עוד פעם, בסופו של דבר זה די מדהים ש... איך קוראים לו במאי?
רועי אורנשטיין.
הצליח כן. להוציא סרט ועוד את הסרט כן. הזה, זה כנראה
הוא,
מאוד
דרך אגב,
מאוד
הוא,
מסובך.
הוא מאוד עם המימון, הוא הלך לקרן קולנוע ישראלית, מירי רגב ישבה בקרן, והם לא ישרו לו תקציב.
וואו.
למרות שהסרט כאילו בפן ימני בכלל. כאילו,
לא קשור לימני.
לא שני, אני אומר כאילו אין סיבה ש...
לא, הקרן לא תומכת בסרטים ימניים, היא אומרת,
לא, לא, נכון,
הפוך, היא אומרת, אני לא אתמוך בסרטים
נכון, נכון,
שהם פוגעים בחיילי צהל.
נסכים, וזה אני אומר, אבל זה הפוך.
בדיוק, זה סרט שתומך בחיילי צהל, אז...
ובסוף מי שממנו זה קרן די זוטרת, קרן יהודה ושומרון או משהו כזה, או השומרון משהו שקמה לא מזמן.
בדיוק, בשביל לתת קונטרה לזה שהקרן ישראלית תומכת בסרטים
שכאילו...
לא, כן, נכון, עד החוק שמירי רגב העבירה. הדבר השני שרציתי להגיד זה, אי אפשר היה להימלט מהסצנה של אתם מתחת לגובה המאושר לכם לקרבות אוויר או משהו כזה. לא באמת. כאילו...
ראית את זה בטריילר, כן.
כן, כן, זה נמצא בטריילר, והשאלה, זה הרי סצנה אחד לאחד מטופגן. אז למה...
הריפוף היה חופשי.
יכול להיות שהילדים שלא מכירים נמצא בוגד לא ראו את טופגן, ואז זה בסדר, אז אני לא יודע. בסדר, אוקיי.
כן, טוב, זהו, זה לגבי מבצע קרב אוויר. זהו, ראיתי עוד סרט, סרט על גיבור, שהוריו נרצחים בילדותו, לנגד עיניו, ואחרי שהוא חוטף מכות, הוא מקבל הכשרה על ידי איזה מנטור במנזר, וחוזר לנקום וללחם בפשע כגיבור שלובש מסכה, על שם בעל חיים שקוראים לו איש אה.
נה 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 נה.
לא הטלף.
אוקיי.
לא הכביש.
אלא?
איש הקוף.
אוקיי.
אבל מספיק, כזה. Stop talking about, כן.
כן, אוקיי. סרט הודי.
הוא לא הודי, הוא הבמאי, הוא ממוצע הודי במקור.
אבל הסרט עצמו
מתרחש
בהודו.
מתרחש בהודו, הסרט הפקה אמריקאית.
כן, אוקיי.
דובר אנגלית.
כן, כן, אוקיי.
איש הקוף, סרט אקשן בבימויו ובקרובו של דב פטל, לעולם נער חידות ממומבאי, היה כוכב שם, הוא שחק גם בעוד סרט מאוד שמוד אהבתי, שרו דרך הבית, אתה זוכר את הסרט הזה? על ילד שהולך לאיבוד ברכבות באודו.
לא, אבל אני ראיתי סרט אחר שלו על תקרית טרור באיזשהו בית מלון, ולדעתי זה גם היה בהודו, על טרוריסטים שמשתלטים על בית מלון, והוא משחק שם תפקיד של חצי אקשן כזה של סוכן חשאי. היה לו רע בכלל הסרט.
כן, הוא שחקן טוב. אז עכשיו זה הסרט שהוא מביים. זה סרט נקמה, שאוהב השראה מסרטים רבים, מבטמן וספיידרמן שהזכרתי, דרך ג'ון וויק, שגם מוזכר באופן מפורש בסרט, ודה רייד, יש הרבה עידודים שמזכירים. סרט מאוד מסוגנן, סגנון צילום ממש יפה, יפהפה ואפילו, צנות אקשן סוחפות, הרבה מהצלמות מצולמות מצלמת כתף רועדת כזאת, אתה יודע, זה אפילו דלתי קצת יותר מדי. כאילו היה קטעים שזה הפריע לי אפילו, אמרתי, כאילו, די, מספיק לי עם המצלמה הרועדת הזאת, וזה תנו לי לראות וייד שוט ולהבין קצת יותר את האקשן, למרות שלא הלכנו, לא הולכים לאיבוד, אבל אפילו היה לי קצת too much. האקשן עלי מאוד, הרבה מאוד דם וגור ואינטנסיביות. מסתבר שהסרט גם צולם הרבה זמן, וכולל בתקופת הקורונה, והיה להם סיפור בקורונה, אי אפשר היה לצלם, אי אפשר היה להזמין ציוד, אי אפשר היה, היה כמו בעוד הפקה, אז הוא היה מאוד מצירתי, הבמאי, קראתי אחרי זה, הוא השתמש מצלמות גופרו, ובטלפונים ניידים, ולא היה לו אגורנים, אז הוא עשה כל מיני דברים מחבלים, בקיצור, עשה, התגבר על הרבה מאוד קשיים, אז סך הכל, באמת, סוגנן, יפה, מזכיר, מאוד look and feel של אודו, כאילו בצבעים, באינטנסיביות, בזה. הוא מעביר גם ביקורת על שחיתות פוליטית, על שיטת הקסטות באודו, אומרים שזה הרבה ביקורת על, על נרנדרה מודי, והמפלגה השלטת הימנית באודו היום, שלא כל כך מקבלת זרמים פוליטיים אחרים באודו, ויש הרבה ביקורת נגדה. סך הכל סרט מאוד מענה ואפקטיבי, מומלץ. יש לו סיפור גם מעניין, הוא היה אמור להיות בנטפליקס, נטפליקס מימנה אותו, השקיע זה 30 מיליון דולר, ולפני שהסרט יצא, אחרי שהוא צולם נטפליקס התחילה לגנוז אותו. לא ידוע, אולי בגלל הקטע הפוליטי, אומרים זה השערה, והוא כבר היה אמור להתגנז, ואז ראה את הסרט, וואי, יש לי בלאקאוט, רגע, ג'ורדון פיל. ג'ורדון פיל ראה את הסרט, ג'ורדון פיל התלהב ממנו מאוד, והוא מקושר לאוניברסיטה שמפיצים את הסרטים שלו, והוא שכנע אותם לקנות את הסרט ולהפיץ אותו, והם הפיצו, והסרט זוכה להצלחה מאוד גדולה.
באמת?
אני מניח שנטפליקס עכשיו ירכבו על הגל ויחזרו לזה, כי הם פחות הם ימנו את זה, אבל זהו, אז איש עקוב בקולנוע, סרט מומלץ.
איך הקרבות? כלומר, הסרט הוא בעיקר של הקרבות?
בעיקר הקרבות, אמרתי, אקשן סוחף, קרבות יפהפיים, מאוד אלימים, מאוד ריאליסטים כאלה, גם נשקים של פעם כזה, אתה יודע, גרזנים, סכינים, מגרופים.
וואלה.
הסרט כואב, הוא מקבל מכות, כמו שבג'ון ג'ון וויק סרט קצת לא... פלסטיק, פה יותר אותנטי במכות שהוא מקבל.
הוא לא, כשאתה רואה אותו, הוא לא מקרין איזה
הוא לא שרירן.
בחור שרירן שיודע
כן,
ללכת
כן,
מכות.
כן, הוא קצת כזה, זה, לא. אבל הוא... תראה, הוא עבד קצת על עצמו, הוא לא okay. נראה שרירן, אבל הוא נראה כזה... Okay. אטלט כזה, ו... תראה, גם קיאנו ריף בג'ון וויק הוא לא איזה שרירן איזה,
כן, נכון? כן, אבל יש לו יותר מסה, הוא שוקל איזה 10 קילו יותר מדי
כן,
פטל.
כן, כן, הוא הילה קצת מסה, אבל הוא כן. עדיין, כן, אוקיי. במשקל זבוב.
אז איש עקוף.
איש עקוף.
ראית בקולנוע, לא?
איש עקוף כן. בקולנוע. כן, תני הסרטים היו בקולנוע. הסרט הבא, סרט קצר של 7 דקות. The Spider Within, a Spider-Verse Story.
זה נשמע לי של סוני, ספיידרמן.
כן.
אוקיי. Okay.
זה סרט קצר, 7 דקות, אמרתי, בעולם של הספיידר ורס,
okay.
שמתרחש בין הסרט של ממד העכבי של
2018, בין הראשון לשני.
לשני, של 2023, זה סרט שיצא ליוטיוב לפני חודש.
רגע, שנייה, היה אחד, נכון, 2023, אבל הוא הראשון מבין שניים,
נכון,
של ה-to be continued,
אוקיי, okay, כן, בסדר. כן, בדיוק. Okay. הסרט הוקרן באיזה פסטיבל, או משהו, הסרט הזה קצר, 7 דקות, לפני שנה, אבל לא היה...
אפשר לראות אותו,
ויצא עכשיו ביוטיוב חינם. לפני איזה כמה שבועות, אז חודש פחות או יותר, אז אפשר לראות אותו ביוטיוב, The Spider Within: A Spider-Verse Story. הוא מדבר על מיילס מוראלס, שהוא מתמודד עם פחדים בחייו, והתקף חרדה בעקבות הלחץ שיש לו גם הצורך להגן על העיר, וגם הוא צריך להצליח בלימודים, וזה קצת מתואר בסרט, אבל פה הוא ממש חווה פאניק אטק ופחדים וכאלה, אז הוא רואה שקצת להראות שגם לגיבורי על יש פחדים ואישיות וזה. זה חמוד, מאוד מאוד בסגנון של Into the Spider-Verse, עם הסגנון הציורי היפה הזה, אז מי שאוהב את זה, עוד 7 דקות כיפיות כאלה, אז אפשר לראות.
ספיידרמן היה בין הטופ משהו שלוש שלך, נכון?
כן, כן, כן. כן, לגמרי. אולי אפילו היה מספר אחד. אני אומר לי שהוא היה מספר אחד.
אוקיי.
הלאה, ראיתי סרט באמזון. אמזון פריים, שומר הברים.
זה אמזון, לא נטפליקס?
זה אמזון.
אוקיי.
שומר הברים או באנגלית.
רגע, הישן או החדש?
החדש.
למה אני חושב שזה בנטפליקס? אוקיי, בסדר, חודש אני טועה.
Roadhouse הוא נקרא באנגלית.
כן.
מי שזוכר, שנות 80, 1989, הסרט קלאסי מדובר mm-hmm. של פטריק סוויזי, mm-hmm. שומר mm-hmm. הברים. אז הרימייק לסרט הקלאסי הזה, בתפקיד פטריק סוויזי, ג'ייק ג'ילנהול, שאני מאוד אוהב אותו. הוא בתפקיד דלטון, המתאבק לשעבר הזה, המתאגרף נדמה לי, או משהו אחר, פטריק סוויזי, פה הוא מתאבק. מתאבק לשעבר.
MMA כזה.
פה MMA, כן. מתאבק MMA כזה. מתאבק לשעבר ושומר מסוכס בהווה. ג'ק ג'ילנהול העלה מסה, הוא נראה שרירי, נראה פיט, נראה חבל.
פשוט מדהים, השחקנים האלה.
הוא שחקן מדהים, אני מת עליו, הוא נכנס לדמויות חבל הזמן. הוא נזכר להגן על בר ביי הקיס בפלורידה. קצת כמו במערבונים הקלאסיים, אתה יודע, שמגיע הגנמן להגן על העיירה, אז פה גם אומרים את זה בסרט, את הדימוי הזה. מי שביים את זה דאג לימן. אחד הבמאים המוכשרים בהוליווד, שאני מאוד אוהב, נזכיר, קצה המחר, Edge of Tomorrow, זהות כפולה, הבורן הראשון הוא עשה, דאג לימן, מיסר ומיסס סמית,
סרטים טובים,
Made in America של טום קרוז, כן, עשה סרטים טובים, דאג לימן, הוא ביים גם את זה, קצת היה פה, כעסו, נורא כעסו על אמזון, שהם עשו את זה ישר לסטרימינג, ולא דאג לימן, אני חושב, כעס עליהם,
ולא לקולנוע,
הוא בחרים בתחת את המסיבות התנאים וכאלה, אבל בילי מגנוסן בתפקיד המיליונר המרושע, וכוכב ה-MMA קונור מגרגור כלוחם פסיכופת שמתמודד מול דלטון. דמות מאוד צבעונית, קריקטוריסטית כזאת, מגניבה. של, אתה יודע, יש הרבה מתאבקים שעושים את המעבר הזה, כמו די בטיסטה, כמו דה רוק.
השאלה אם הוא שחקן, אם הוא מצליח לשחק.
הוא משחק פה טוב. כן, כן. הוא קצת מזכיר די ג'ייסון ממואה אולי ב-Fast and Furious האחרון כזה, פסיכופת כזה, שרירן, פן כזה, אתה יודע. דלטון, אמרנו, נזכר על ידי בעלת הבר, שהמקום שלה שנקרא Roadhouse, זה על שמות שם הסרט. הוא מותקף על ידי חבורת בריונים שרוצים לסלק אותה מהשטח כדי להקים שם איזה קזינו או שקר כלשהו אחר. סך הכל סרט קליל, די פאן, כולל קצת הומור, הרבה קרבות אגרופים, אפרופו איש עקוב, עוד סרט אגרופים כזה. כיף לצפות בזה, סך הכל אקשן אינטנסיבי, משובח, ממליץ לראות.
וואלה, אני קראתי ביקורות קצת לא כל כך טובות. בגלל זה שאלתי על קונור מקלאוד, קוראים לו?
קונור מגרגור.
מגרגור. קונור מקלאוד זה מסרט אחר.
כנראה.
אתה לא, איש הנצח.
כן, כן. דיברנו על פעם שעברה.
כן, כן. קראתי שהוא מעצבן ושהוא לא משחק טוב, כי הוא לא שחקן.
עליו, כן.
כן, ושהסרט קצת...
אני אוהבתי את הדמות, וגם הסרט חמוד לאללה, באמת. סרט חמוד, כיפי, נהניתי מאוד.
מצוין.
עוד שני דברים אחרונים. לא תראה, יצא לראות. יצא לראות כמה דברים. אבל זה הכל היה בשבוע הקודם דווקא. השבוע האחרון לא הצלחתי לראות כלום, אבל בסדר. הלכתי בעקבותיך לראות את The Berkeley Marathon. המלצת כמה ככה.
נכון, נכון, נכון.
דרך אגב, הוא בניגוד למה שאמר פעם שעברה, הוא לא בחינם.
זה לא ביוטיוב?
לא בחינם.
יש ביוטיוב.
אבל בתשלום.
סרטים דוקומנטריים. על הברקלי מרתון בחינם, אבל הסרט התיעודי על הברקלי מרתון הוא לא בחינם, הוא כן ביוטיוב, או באמזון.
ברקלי מרתון, Raise the Tits, It's Young, זה משהו כזה נקרא, הוא על המרתון של 2018, נדמה לי 18,
איך הוא?
אולי 15, אולי 2015.
אוקיי, אולי 17, לא משנה.
כן, לא, זה 15 או 18, אבל לא משנה. אחלה, כאילו, שמעתי שוב מה אמרת על הפעם שמרה שדיברת על, לא האחרון, אלא הקודם, המקורי, שדיברת בסרט 40, בפרק 42 על גולדה, דיברת עליו, הלכתי חזרה לשמוע, אמרת הכל, אני מסכים להכל, כאילו, אתה יודע, לא יותר הכל עוד פעם, כי זה סתם חזרה וזה, אבל אחלה סרט.
הדמות של, שהמציא אותו, לזרוס משהו, לזרוס סנק, כמו שלא קוראים לו.
כן, הוא, כן, דמות צבעונית מיוחדת.
מעניינת.
תראה, יש שם, אמרת את זה גם אז, יש המון גימיקים במרוץ הזה. מהספרים שצריכים לתלוש את העמודים שלהם כשמגיעים לקטעים, ועד זה שלא מפרסמים איפה המרתון, צריך להגיע מפה לאוזן דרך האינטרנט ולמצוא לבד איפה המרתון הזה.
שצריך להביא את ה...
ולהביא כל פעם איזה משהו, לוחית, לוחית של הרכב, איזה חולצת פלנל, או כל שנה משנה את זה, ויש כל מיני גימיקים כאלה, שהם קצת חמודים, אבל גם קצת מעושים כאלה גיקים, לא יודע, אמרתי, יאללה, יותר מדי גיקים, יותר מדי זה. הוא סרט בסדר, הוא כאילו נהניתי ממנו, בטח מישהו אוהב זה, אני עדיין חושב ש-Just One Mile לא נופל ממנו, ואולי אפילו נהניתי ממנו יותר, אבל כן סרט שכיף לצפות למי שבטח מישהו אוהב.
וראית ביוטיוב את זאת שסיימה את המרתון?
ראיתי, כדאי ששלחת.
זה מדהים, זה באמת מדהים לראות את זה. 60 שעות.
כן, 60 שעות.
היא מגיעה דקה וחצי לסיום.
כן, כן, זה מטורף, כי זה, הוא באמת, כאילו, אתה יודע, Just One Mile, זה אמרנו, זה Last Man Standing, ושם ה-C היה, נדמה לי, 30 ומשהו?
לא יכול להיות. לא, 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 50 ומשהו. לא, זה 5 מרתונים.
לא, סליחה, 30, סליחה.
לא, 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 זה 50 ומשהו שעות, אין לי ספק. לא יכול להיות.
במה?
בברקלי מרתון.
דיברתי על Just One Mile.
נכון, נכון, הם רצים 36.
Just One Mile, הם 30 ומשהו, זה השיא היה 30 ומשהו. ופה זה כמעט פי שתיים.
כמעט פי שתיים, כן.
זה, וגם במרחקים, ובזה זה באמת כאילו...
תנאי השטח הם קטלנים.
כן, גם שם הם קטלנים, אבל...
לא, אין קוצים, יש עלייה אחת, אבל זה לא הקוצים האלה, וזה לא ניווט.
כן, פה יש גם תנאי ניווטי, אבל... בקיצור, הוא באמת מאוד מאוד קשוח, והסיפור מאחורה ומעציר מעניין, וזה סרט כיף לראות, כאילו עוד סרט אנדורנס כזה נחמד, הוא מתרכז בעיקר במרוץ הספציפי הזה של אותה שנה.
נכון, נכון, זה באמת מרתק לראות.
עוד סרט אנדורנס נחמד, ברקלי מרתון. זהו, דבר אחרון, סדרה. עד עכשיו זה היה הרבה סרטים וברקלי מרתון. היה דוקומנטרי, וסדרה אחת היה נגמרה סוף כל סוף, לא יודע אם זה כל סוף, Curb Your Enthusiasm. היה פרק אחרון לסדרה. כאילו, זהו, אין יותר.
מעניין אותי, כי קראתי על זה קצת, לא נכנסתי לשום כתבה ולא ראיתי שום דבר. מעניין, כי רק ראיתי שזה אישו, תגיד לי אם אתה יכול, מהי סצנת הסיום? אני לא ראיתי את הסדרה הזאת, לא ראיתי אפילו פרק אחד, מעניין תוציא סצנת הסיום.
תראה, אז Curb Your Enthusiasm, דברתי על כמה פעמים, אני אזכיר גם עכשיו, אבל א', הוא רץ 12 עונות, זה היה עונה 12, 24 שנים, כאילו עושה בממוצע עונה לשנתיים, לפי מה שהיו פרשים יותר גדולים בין העונות, הוא התחיל כאילו שנתיים אחרי שסייפל נגמר, סייפל נגמר ב-2010, וזה התחיל ב-2000, וזה התחיל ב-2002, והוא רץ עד 2024.
אוקיי.
או לא, 98 ו-2000. כן. הפרק סיום היה לדעתי ממש לפנתיאון, כאילו מדהים. בכלל, תכף נדבר עליו קצת ואני אתן ספוילר לפני, אבל יש לאורך כל הסדרה של Curb המון המון הופעות אורח, כולל בעונה האחרונה, אני אגיד רק בעונה האחרונה, ברוס ספרינגסטין היה, וקונן אובריין היה, וסטיב בושמי, וגרי קיניר, וזה רק בעונה האחרונה, ובעונות הקודמות יש באמת, הכל מהכל, באמת הכוכבים הכי גדולים אי פעם בתרבות הפופולרית היו שם, פוליטיקאים ושחקנים וספורטאים וכאילו מדהים. הוא מצליח להביא בלי סוף. מי שלא רוצה את הסיום יכול לדלג שתי דקות קדימה, אבל הסיום היה לפנתיאון כי הוא ממש בא לתקן את סיינפלד. כי...
הסצנת הסיום בסיינפלד שהם בכלא.
כל העונה האחרונה היא דדה את סיינפלד. סיינפלד, אם אתה זוכר, העונה האחרונה הייתה סביב איזה פשע של השומרוני הטוב, איזה חוק עזוי, שאל תעמוד אדם ריחה, אם מישהו ראית מישהו ברחוב ולא עזרת לו, זה פשע, והם רואים את מישהו ברחוב ולא עוזרים לו, ואז הם מושמים.
והם מסיימים בכלא.
והפרק האחרון, יש מצעד שמגיעים כל האנשים שהם עשו להם דברים רעים בכל הפרקים הקודמים, כל המיזנטרופיות שלהם, ההוא שהם דיברו אליו לא יפה, וההוא שהם צחקו עליו, וההוא במסעדה ובבו וזה, וכולם עולים לדוכן העדים ומעידים אחד אחרי השני על הפשעים של החבורה מסייפל, ואז בסוף הם מקבלים שנת מאסר, שזה מה שקבוע בחוק המקסימלי, ויושבים בכלא, והסייפל נגמר כשהם נכנסים לכלא, ויושבים, ואז ג'רי אומר לאליין, או לחבר'ה שם, משפט שהוא בעצם משפט הפתיחה של העונה הראשונה, סוגר קלוז'ר כזה, משהו על בדיחה, על שמת הלב איך הכפתור בחולצה העליונה, מפספס תמיד, תמיד מפספס את זה, משהו כזה. כשזה המשפט פתיחה, והמשפט סיום של סייפלד היה אותה משפט.
וקצת כעסו על הסיום הזה.
כעסו מאוד על הסיום, ולארי דיוויד תמיד ניסה להגן עליו, ואמר לא, דווקא סיום מעולה, ואמרו לו שזה...
לארי דיוויד כתב אותו.
כתב אותו, הוא חזר, הוא פרש אחרי עונה 4, חזר לפרק האחרון של סיינפלד, לכתוב אותו ביחד עם ג'רי, והוא תמיד הגן על זה, ואמרו לו שזה היה סיום גרוע, ומי רוצה לראות אותם יושבים בכלא בסוף, ולמה הוא לא היה יותר עם חמלה, וזה היה זה, והיה אומר, זה היה אירוע טלוויזיוני, אנשים ראו אותו בלייב, בארץ שדרו אותו בלייב, ב-4 לפנות בוקר, אני קמתי לראות אותו, בלייב, ב-4 לפנות בוקר, בשנת 98, זה היה כאילו, וואו, ושודר בלייב, בטיימסקוור, על המסכים, כאילו, אתה יודע, זה היה אירוע טלוויזיוני. ומאז תמיד דיברו על זה ועל הפספוס ואם זה היה סיום ראוי או לא סיום ראוי ומשווים תמיד מדברו על הסדרות ואתה יודע סופרנוס ועבודים ועל הספרקים האחרונים של סדרות אלמותיות. אז כל העונה האחרונה הייתה עונת עידוד לסייפלד. לארי נאשם בזה שהוא נתן מים למישהי בתור באלבמה, שזה, יש חוק נגד, שאסור לתת למישהו בתור לעזור לו.
מסוג החוקים האזויים שיש במדינות בארצות הברית.
בדיוק, אולי ג'ורג'יה, וזה באמת, באמת חוק אמיתי
כן,
כמובן.
כן, כן, יש חוקים כאלה אזויים.
ונאשם, ובפרק האחרון, עולים לדוכן העדים, כל האנשים שלרי נגל הם לא יפה כל ה-24 עונות, מהמשפחה שהוא בארון קבוע הוציא למישהו את המקל גולף מהידיים כי זה המקל גולף שלו, ועד שהוא הלך לשירותים עשה פיפי והשפריץ על התמונה של ישו בטעות וכו' וכו' וכו'. אז זה מחזיר לכל הקטעים האלה, ואז נגמר שהוא...
משוחרר.
לא משוחרר ולא מזוכה, נאשם ומקבל שנה בכלא. בדיוק כמו ג'רי. ונכנס לכלא, ויושב, ונותן את המשפט, שהוא המשפט האחרון, המשפט הראשון שנותן בעונה הראשונה, על בדיחה על המכנסיים, משהו שאיך לגברים יש תמיד במכנסיים, איזה כיפול כזה באזור החלציים, שאנשים לא מבינים שזה המכנסיים, ולא משהו אחר. וזה כאילו ממש מיידד חזרה את סיינפלד, אבל אז זה לא נגמר.
אוקיי.
ואז בפרק האחרון, ג'רי מגיע גם לאולם משפט לתמוך, ויש איזה דיאלוגים ביניהם, ממש מצחיקים, וממש מזה. ואז ג'רי מגיע תא כלא, הוא אומר לו, בוא, אתה משוחרר. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, כן, מסתבר שאיזה קשל טכני שג'רי עלה עליו, הוא ראה את אחד המושבעים בפאב, והמושבעים צריכים להיות בהסגר, אז הוא התקשר לשופט, ואז היה מיסטרייל, וביטלו את המשפט, וזיקו אותו. ואז הם יוצאים החוצה ומדברים, ואז הוא אומר לו, בוא'נה, ככה היינו צריכים לסיים את סיינפלד. איך לא חשבנו על זה אז? את זה נמדמים אנחנו. הוא אומר, וואלה, והם הולכים, וככה זה נגמר, וזה כאילו היה, אתה יודע, הפוך על הפוך, וכאילו, באיזשהו מקום עודה לארי דיוויד שהסיום של סיינפלד לא היה מוצלח, וזהו, עשה סיום מוצלח, ויש הרבה מאוד ביקורות ברשת על זה, זה סוף כל סוף, וזה, וזה יופי, והוא מתקן. זהו, זה גם מחזיר קצת לפרקים האלמותיים של, אתה יודע, של קרבי אורנג' ג'וזיזם, על דיסקרטי בזמנו, על העימות בין הסורווייבור בשואה לסורווייבור בריאליטי, פרק על העוף הפלסטיני, שהייתי חייב עכשיו לחזור אליו לאור מה שקורה עם ישראל ופלסטין, זה היה מצחיק מאוד, מי שלא מכיר עם העוף הפלסטיני, ואתה יודע, והיה עונה על פסוקי השטן, על סלמן רושדי, שגם הופיע בזה, ועונה שהם עשו ייחוד של סיינפלד, ועונה על מל ברוקס והמפיקים, קיצור. מצחיק מאוד, כיף לראות. חזרתי לראות כמה פרקים ולא זכרתי אותם. ראיתי אותם פעם שנייה ולא זכרתי את הפרק מפעם שעברה. כאילו זה כל כך, הזיכרון שלי כבר לא משהו.
טוב, גם אתה יודע, 20 שנה.
אתה יודע, גם תמיד דיברו, יש לו את היכולת נדירה לצחוק על כמה קטנים וקטנוניים, הוא כאילו משחק את הקטן והקטנוני, אבל בסוף ביקורת זה כמה אנחנו בתור האנושות קטנים וקטנוניים, ומבזבזים את הזמן שלנו, שטויות ונקמנות, והוא עושה סאטירה באמת גאונית, עם מסרים עמוקים. וכמו שלרי אומר, it was pretty, pretty good. זה היה קר בסוף.
טוב, תקשיב, איזה רשימה.
כן.
אז אני ארוץ מהר על הדברים שראיתי.
יאללה.
שלושת הדברים הם מאמזון, באמת יש נציגות יפה לאמזון הפעם.
כן.
הסרט הראשון הוא Sleeping Dogs. קצת מרפרר, היה סרט אחד שקראו לו, אני חושב, ממורי עם ליאם ניסן לפני חצי שנה או שנה.
נכון משהו.
שהוא משחק שוטר שמאבד את הזיכרון, והוא מנסה...
תיאר עכשיו את קוסטים של ליאם ניסן.
הוא מאבד את הזיכרון?
הוא אשתו, או... לא, לא, לא. היה סרט שאשתו מקבל עושה תאונה ומאבד את הזיכרון.
אז הוא כאילו חולה ולאט לאט מאבד את הזיכרון, והוא לא רוצה, אבל...
ראיתי את זה עם הבן שאימרתי לך סרט גרוע. כן. ממש גרוע.
שאם ליאם ניסן, כן, נכון, כן. אולי טוב. אז זה כאילו מרפרר לזה, אז Sleeping Dogs עם ראסל קרו. הוא משחק את רוי פרימן, בלש משטרתי, שיש לו אלצהיימר.
וואלה.
לאט לאט מהבית הזיכרון. אז קצת כמו גיא פירס בממנטו, יש לו כל מיני, יש לו שיטה, יש לו טכניקות כאלה, שהוא מדביק מדבקות בכל מקום בבית, וכתוב עליהם כל מיני דברים. עד כדי כך שבאיזשהו שלב, הוא פוגש איזה מישהי, והוא אומר לה, I have a condition. אז זה הסרט, האמת, סרט גרוע. באמת, הוא משעמם והוא שבלוני.
מה קורה לרסל קרו בשנים האחרונות?
זו שאלה מצוינת, אתה יודע, מעבר זה שהוא נראה נורא.
כן, הוא השמין מזמן כבר, נורא, נורא, אפרופו האיש לגלדיאטור.
אז הכתיבה הצלנית והסרט כולו רשלני, אין שם שום דבר שלא ראינו כבר, האלצהיימר הוא פשוט גימיק, לא משחק שום תפקיד, לפעמים הוא... זוכר דברים לפרטי פרטים, ולפעמים הוא לא זוכר שום דבר, פשוט בשביל האנקדוטה. לא יודע, זה לא...
מתי הוא עושה סרט נורמלי? מתי הוא עושה סרט נורמלי?
לא.
צריך לתפקידי אורח קצת היה בתור, בתפקיד אורח קצת של זהו.
כן, שאני לא אהבתי אותו גם שם.
בליגת הצדק היה ג'ורל, אבל אבל הוביל סרט, אני לא יודע מתי אי פעם לאחרונה, זה היה אולי כבר 20 שנה, 30 שנה, לא יודע. אתה זוכר מתי? לא, אני לא זוכר.
אגב, בממורי שיחקו ליאם ניסן, גיא פירס ומוניקה בלוצ'י. כאילו, זה הסרט שאמור היה להיות טוב.
גיא פירס, באמת טוב ובזה.
כן, כן, כן. אוקיי, לא משנה.
כן.
אז זה Sleeping Dogs באמזון, לא לראות. הסרט השני שראיתי זה Knox Goes Away. Knox כותבים K-N-O-X. Knox זה שם של מישהו. Knox Goes Away. הפעם הסרט זה עם אל פצ'ינו ומייקל קיטן.
וואו, איזה כזה.
כן. סרט קסט. מעניין, קצת מרפרר לסרט, אתה ראית את הסרט ממורי עם ליאם ניסן?
אני לא זוכר על מה אתה מדבר.
מייקל קיטן הוא רוצח שכיר, שיש לו... לא אלצהיימר, יש לו איזה סינדרום, איך הם קוראים לסינדרום הזה? אני לא זוכר. איזשהו סינדרום שהוא מאבד את הזיכרון.
דימנציה כלשהי.
בדיוק, והוא רוצח שכיר שהוא בעיקר רוצח סוחרי זונות. מאוד, מאוד דומה למה שליאם ניסן עשה בסרט ממורי, אבל הפעם, קודם כל שחקנים מעולים, והתסריט מאוד חכם, בסליפינג דוגס, מה שסיפרתי לפני רגע, כן. באמת כל כך התעצבנתי מהסרט שכשמגיע הטוויסט בעלילה בדקה וחצי האחרונות, זה כבר לא, אתה כל כך מוטש מהסרט המטופש, זה לא מעניין אותך. ופה, התסריט הוא מאוד חכם, ברור לך מה קורה, אתה לא בדיוק יודע איך תיפטר הבעיה, אבל התסריט הוא כל כך חכם, שבסוף כשזה מגיע, אתה ממש מתענג על הפתרון, וזה סרט טוב, פשוט סרט טוב, מייקל קיטן משחק מצוין, הוא בעיקר סרט חכם, ואני ממש ממליץ, Knox Goes Away.
אתה יודע מה זה בשני הסרטים האלה? נקודה שלמה ב-IMDb, 5.9 לעומת 6.9.
באמת, זה מעניין מאוד, מעניין שזה ככה.
שזה בערך הסף בין לראות ולא לראות אצלי.
כן. קיצור, אל פצ'ינו ומייקל קיטן, שני משחקים טוב.
אל פצ'ינו בתפקיד גדול או קטנצ'י כזה?
הוא לא מאוד קטן, הוא לא מאוד גדול. מייקל קיטן הוא הגיבור. אל פצ'ינו מלווה אותו לאורך כל הסרט, מההתחלה ועד הסוף. כן, לא. תפקיד משנה, בקיצור. כן.
כן. לגמרי. ראית אחרי את הפוסטר של הסרט הזה, של Knox Goes Away? הוא נראה נורא דומה לקווין קוסטנר שם.
לא. חשבתי שהוא דומה למשהו. לא, אוקיי. הסרט האחרון שאני רוצה לדבר עליו, גם כן ראיתי אותו באמזון, נקרא חדר מורים, או The Teacher's Lounge.
אוקיי.
סרט גרמני, שהיה מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הזר. סרט דובר גרמנית.
השנה? כן. או מפעם?
כן, 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 השנה.
וואלה. ראית כמעט כל הסרטים שמועמדים לאוסקר בסרט הזר השנה?
נכון, את זה שזכה לא אהבתי, כי זה היה... תזכיר לי?
אין לי כל הזכיר אפילו.
טוב, אוקיי. כן, נו, בסדר. אזור העניין. אזור העניין. אבל כן ראהבתו את ימים מושלמים. ימים מושלמים. שיוצא לדעתי בעוד שבועיים בישראל לקולנוע.
כן, אתה
אהבת. אני אגיד את זה בעוד שבועיים, כי אני ממש ממליץ לאנשים ללכת לראות אותו. בכל מקרה, כן, חדר מורים, The Teacher's Lounge. הסרט הוא על התמודדות של מחנכת. זאת הסיבה שרציתי לדבר, כי הסרט הוא על בית ספר, קצת כמו חדר משלו. וזה על התמודדות של מחנכת בגרמניה עם מכת גניבות בבית ספר, ואיך שהיא קוראת את היחסים בין המורים לבין עצמם בחדר המורים, אבל גם בין המורים ובין התלמידים, ובין התלמידים לבין עצמם, וזה סרט מעולה, פשוט סרט באמת. אני יכול לדבר עליו הרבה, ואתה יודע, אני משער שלא הרבה ילכו לראות אותו, כי אין הרבה נגישות לאמזון פריים.
זה אמזון, אמזון פריים הוא נגיד בארץ.
כן, והוא בגרמנית, כן, אוקיי. אני יכול לדבר כמה דברים, קצת אולי על הקווי הדמיון, אוקיי? קודם כל, המשחק הוא מעולה. אני הרבה אומר את זה שכשאני רואה סרט בשפה זרה, לרוב זה באנגלית, אבל גם כשאני רואה בגרמנית, אז אני לא יודע לזהות את הניואנסים, ולכן המשחק נראה לי פשוט מעולה. וכשאני רואה סרט בעברית, להלן חדר משלו, אז הניואנסים מתפקששים, ואני אומר, אני לא זוכר את האנשים מדברים בכזאת אינטונציה, יש פיקשושים טיפה באופן שבו אנשים משחקים, וזה נראה לי משוחק, לפחות בעברית. בשני הסרטים, למשל, יש תמיד קורים דברים באולם הכדורסל. כאילו זה משהו כזה של, של בית ספרי, ותמיד מורים שיש עליהם הרמון לחץ, והם צריכים לעשות דברים במקביל. הוא שמעתי שיחה עם הבמאי, שהוא אומר, אני הקפדתי שכל פעם שקורית איזה סצנה עם מורה, במקביל קורית סצנה אחרת. זאת אומרת, מישהו בא ומדבר איתה באמצע, יש איזה תלמיד שרב, משהו באים
אליה. גרמני. ורוצה.
כן. וזה, הוא רצה להראות, הוא עשה את זה אחרי תחקיר ארוך, שהוא ראה מורים בבית ספר, לא בגרמניה, במקום אחר, והוא ראה את המורים בחיי היום-יום, איזה לחץ מופעל עליהם. סרט מעניין, אפשר לדבר המון על הסצנה האחרונה, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל כאילו כולם מדברים על זה שמערכת החינוך בארץ היא מקולקלת, ואיזה יופי מערכות החינוך בעולם, אבל זה לא נכון, ושמעתי הרבה רעיונות על הסרט הזה, זה אותו דבר ברוב העולם המערבי, וברוב העולם המערבי הם אומרים את אותם המשפטים, מורים מתוגמלים מעט מדי, עובדים קשה מדי, האנשים הטובים לא רוצים להיות מורים, והיום בעידן האינטרנט ההורים מהווים משקל יותר מדי גדול בהשפעה שלהם על המורים.
בכל העולם אתה אומר זה? כן. בעולם מערבי.
כן.
מדינות ה-OECD באירופה, ועשו בריד אני לא בטוח שזה, עשו בריד אני חושב שיש יותר, מדברים על זה שהמורים יותר, יש להם יותר מעמד, יותר שכר, יותר נחשבים.
שמע, לא עשיתי תחקיר, אז אני לא יודע.
וגם באירופה תמיד יש את ההשוואות האלה, במדינות ה-OECD, עם פינלנד, בדיוק, במדינות הרווחה.
אני יכול להגיד לך ששמעתי את הבמאי מדבר, שמעתי אנשים מדברים על הסרט הזה, ומתארים בדיוק את אותה בעיה שהיא מתוארת בסרט. בדיוק הדבר הזה, היחסים עם ההורים, ואיך ההורים תופסים נפח וצועקים על המורים, ואין כבוד, כל היחס הזה של כבוד למורים, עבד, העובדה שעכשיו ההורים באים, כל האחריות של הציון היא לא על ההורים, אלא על המורים, התלמיד יש לו ציון נמוך, אז ההורים אומרים למורה, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלה. כל מיני, כאילו, כל הנושא הזה של סמכות, ש... מדברים על זה שהיום בעידן לא יודע איך לקרוא לזה, ההורים רוצים להיות חברים של הילדים. אז כל העניין הזה של הסמכות ההורית נאבדת, ואז גם הסמכות המורית עובדת על אותו. בקיצור, זה היה מאוד מאוד מעניין. פס הקול של הסרט הזה הוא פס קול של סרט אימה. עם הכינורות. וזה מצמרר, וזה מתאים. זה מתלבש בול, זה סרט מתח, זה פשוט סרט מתח. בדרגה של להתחיל לראות את הסרט ביום שישי בערב, והאם אני חייב לראות אותו עד הסוף, למרות שלמחרת בבוקר אני קם ב-4 לפנות בוקר לטיול, אז אמרתי, אוקיי, עשיתי את זה שבוע שעבר, ולכן אני לא עושה את זה הפעם, אז ראיתי רק חצי, ואז השלמתי, אבל חזרתי הביתה מהטיול, והתקלחתי והתיישבתי, והייתי חייב לראות את סוף הסרט, כי הוא באמת באמת מרתק, בגלל הפסקול וזה, אתה כל הזמן מצפה שיקרה הרע מכל, כאילו אתה מצפה שמישהו ישלוף סכין, ירצח איזה, זה לא קורה, זה לא הסרט מהסוג הזה, אבל זה מדהים, ודבר אחד, הסרט כולו, כולו, כולו בבית הספר, שום דבר לא מצולם, מצולם בחוץ, אתה לא לומד על הדמויות מתוך האינטראקציה של המורה עם הילדים שלה, אתה לא יודע על המורה כלום, אתה רואה אותה רק בבית הספר, הסרט הוא בגרמנית, ואחד הדברים היפים זה לראות כמה שהאירופאים הם מולטילינגול. כי המורה מדברת גרמנית, ואז יש לה זום עם איזה מורה באנגלית, ופתאום פונה לאיזה מורה אחר מדברת איתו בפולנית, וזה זה מרתק לראות את האירופאים, אתה יודע, פה... אני חושב שזה משהו טוב להגיד על אנשים שהם מולטילינגול.
אני יודע, כל האירופאים, זה מאוד מאפיין אותם.
תראה, כשאתה מגיע לשוויץ, אז הם מדברים גם צרפתית וגם איטלקית וגם גרמנית, כי הם בתוך כאילו אזור של חיבור גבולות. ואני חושב, הצרפתים אולי לא, הצרפתים מדברים צרפתית. אבל הנה, הגרמנים לא והפולנים לא.
והבריטים מדברים אנגלית.
כן.
לא יודע, זה כאילו... דווקא בארץ, מדברים שתי שפות זה כמעט כולם.
נכון.
יש כאלה וגם יש פעמים שצפה שלישית עם ערבית וכאלה, לא יודע.
כן. אני רואה בזה משהו. בקיצור, אני ממש ממליץ, חדר מורים, The Teacher's Lounge. סרט טוב, מועמד לאוסקר באמזון פריים, וזה עשה לי חיבור טוב לסרט שראינו הפעם, שהוא חדר משלו. בוא נעבור לחדר משלו, סרטו של, הפעם אני לא אבט את השם, מתן יאיר, אורי ואימו חולקים תקופה את אותו החדר, אבא של אורי עומד לעזוב את הבית, הוא חושש שהוא לא יצליח להשתלב בצבא כמו כולם, אורי רוצה לצאת למסע בפולין, להשתלב, לקחת חלק, אבל במציאות שבה הבית מתפרק זה לא כל כך פשוט, רגע לפני גיוס, ואורי יצטרך למצוא את דרכו בחיים, את מקומו, ולהשיג חדר משלו. אז הסרט די אוטוביוגרפי על מתן יאיר, שהוא הבמאי והתסריטאי, יש לו, זה הסרט השלישי שלו.
נכון.
שהוא חצי אוטוביוגרפי, אתה זוכר קוראו לה שני...
פיגומים והתבגרות.
כן.
פיגומים היה לנער, אשר לקס שיחק את הילד, זה היה נער שעובד עם אבא שלו בשיפוצים, וגם במערכת מאוד תאונה בינו לבין אבא שלו, ואז היה יעקב כהן שיחק את האבא, והוא נשען הרבה פעמים על, נשען הרבה על המורה שלו בבית ספר, ושהוא מעבל עוד תחליף דמותה וכאלה, והתבגרות היה על מורה לספרות, שמתן יאיר עצמו שיחק את המורה, עם תלמידים בכיתה, שמה שהיה מעניין שם, שהתלמידים הם היו התלמידים האמיתיים שלו, שהוא הביא אותם לסרט וצילם אותם בזה, והיה שם מערכת מאוד תאונה בין המורה, שזה היה מתן יאיר עצמו, לבין אבא שלו, שאת אבא שלו גילם אבא שלו האמיתי. שיש ביניהם מערכת באמת מאוד תאונה, כל החיים ומזה, והוא הביא אותו לסרט. שני סרטים מעולים, מעולים, מאוד מאוד אהבתי אותם.
מעניין. טוב, אז פה ירדן בר כוכבא משחקת את האמא, דרור קרן משחק את המורה שלו, גיל לדרמן משחק את התלמיד.
גלעד לדרמן.
נכון, סליחה, גלעד לדרמן, נכון. משחק את אורי, ומהדברים שקראתי, אז מתן יאיר מספר באמת שהרעיון שככה כמעט נפתח הסרט עם המשקית בבקום, הוא רעיון אמיתי, זה באמת מה שקרה לו, הוא באמת גר בחדר עם אמא שלו, אבא שלו באמת
עזב את הבית.
עזב את הבית, הוא בעצמו היה מורה, כמו שאמרת, אז יש הרבה מאוד...
וגם אבא שלו נותן לו ספרים עם הקדשות עליהם.
כן, אז יש הרבה מאוד דברים אוטוביוגרפיים, וזהו, מה חשבת על הסרט?
סבבה, אז א', אני, כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את הסרטים הקודמים של מתן יאיר. גם בסרט הזה יש מאוד את הלוק אנד פיל של מתן יאיר. הרבה סודות אוטוביוגרפי, כמו שאמרת, נוגע תמיד ביחסי אבא בן, בדמות המורה המשמעותית וכו'. אני חושב שלמתן יאיר יש יכולת לסרטט סיפורים קטנים ונושיים, תוך שימת דגש כזה על היחסים בין הדמויות, על הדקויות של הדיאלוגים, על המחוות הקטנות כאלה, הפרטיות. אני חושב שהסרט גם מצחיק וגם מרגש ונוגע ללב. גלעד לדרמן בתפקיד אורי הוא תגלית לדעתי, שחק מדהים. יש שם דברים מדהימים, כמו, גם משעשעים על האובססיה שלו לשואה, שנדבר עליה הרבה. היא גם משעשעת, היא גם מטרידה. הוא מזכיר לי קצת, הזכיר לי משהו בעצין עם הסבאיה, שדיברנו עליו פעם, כאילו שנה שעברה, כי גם הוא היה סרט מאוד ישראלי, וגם זה סרט מאוד ישראלי. כלומר, זה סרט שלא יכול להיות במקום אחר, דיברנו את זה אז, על המתנס הזה וזה. גם פה הרעיון בצו הראשון, המסעות לפולין, הבגרות אוראלית באנגלית, כאילו מאוד, יש משהו מאוד מאוד...
ההתלבטויות של הגיוס.
מאוד ישראלי.
כן, אתה לא יכול...
הסרט דרך כלל זוכה פרס התסריט בסטיבל ירושלים, האחרון. זהו, אני, אז, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד אותו מדי, כי נשאר ספוילר, אבל סך הכל אני מאוד אהבתי את אני מאוד אוהב את הסרטים שלו, אני חושב קצת פחות טוב מהשניים הקודמים, לדעתי, השניים הקודמים אהבתי יותר, אבל עדיין זה סרט שנוגע ללב, מצחיק, כיף לראות, עם הרבה ניואנסים כאלה דקים, שזה, וזה סרט שכיף לדבר עליו, בואו המחשבה, חיכיתי לפודקאסט, אמרתי, קבל לדבר עליו, ואני אוהב סרטים כאלה, שאחרי זה כיף לדבר עליהם, אז אני סך הכל נהנתי מאוד.
אז אני מסכים, אני חשבתי שהוא סרט טוב, הוא גם קצת מעורר עניין, חשבתי שהוא היה טיפה רזה מדי, מה שאתה אומר שהוא לא כמו שני הסרטים הקודמים שלו, אני חושב שהוא היה חסר, זאת אומרת, הסיפור היה מעט מדי בשביל להכיל את הסרט, לא קרה יותר מדי, לא היה איזשהו קונפליקט מספיק שיאחוז את הרצון שלי, תעניין ולראות מה קורה. אז אני חושב שזה החיסרון של הסרט הזה. קצת התסריט, ואני חושב שבאמת גלעד לדרמן כאורי מציל את הסרט. הוא מציל את הסרט מהסיפור.
גם דרור קרן משחק מדהים לדעתי.
אז דרור קרן וירדן בר כוכבא, הם לא, זה לא מפתיע. כי שניהם משחקים טוב תמיד. ירדן בר כוכבא לא ראינו אותה הרבה זמן משחקת. אני חושב שיש לה תפקיד יחסית קטן, אבל דרור קרן, כן, משחק טוב. קצת עצבן אותי שהוא לא, שהוא כאילו משחק את הקלישאה של המורה שלא, רואה את התלמיד.
אבל לא לגמרי קלישה, נכון? כי הוא לא, מצד אחד הוא לא המורה, המקור השראה שרואה את, כמו שאמרת, שרואה את התלמיד וזה, נכון. וזה. והוא גם לא המורה הלא אכפתי, והוא קצת על הגבול כזה.
נכון.
יש משהו קצת אנושי כזה, כן. אמיתי.
נכון, יכול להיות שבהתחלה הוא מפקשש אותו עד הסוף, ובסוף קצת מתחיל לראות אותו, משהו כן, כזה. כן. לא ברור, למה? בסדר, תראה, פה ושם היו קצת קלישאות, כי, אוקיי, בוא נדבר על זה, נדבר על זה אחר כך, אבל בסך הכל, אתה יודע, לא מספיק, לא רע, וכן, גלעד לדרמן עושה, עושה את ההבדל, הוא משחק טוב, כן. אז בסך הכל לא רע, כן, ואנחנו עובדים, אוהבים, להמליץ על סרטים ישראלים.
גם השחקת אבא שלו, הבחור מהסמכות, איך קוראים לו?
אני לא זוכר. כן, שחקן מפורסם, אבל אני לא זוכר.
הוא זמר, שהיה בסמכות.
כן, אפשר להסתכל, לחפש את
זה. אז הוא גם משחק לא רע, כאילו...
כן, כן, כן. אוקיי, אז בואו נעבור לספוילרים שנוכל לדבר בחופשיות. יאללה. אני רק באמת משפט על מה כותב מתן יאיר, הוא כותב על עצמו, כן? הוא כותב עליי, זאת אומרת, לא עליי צחי, כן. אלא הוא כותב עליו, על כן. מתן, והוא כותב על ילדים שהם שונים, כי שלושת החברים שלא נוסעים למסע בפולין, הם כאלה ילדים מחוץ
לקונצנזוס, למסגרת,
לקונפורמיות, כן. כן. והם חכמים, אבל הם מגיעים מבית שהוא חסר, זאת אומרת, הבית שלו הוא בהחלט בית, הם לא מקובלים, והם שואלים איך הם יסתדרו בחיים, איך הם יצליחו להסתדר בצבא, ואם הם לא יסתדרו בצבא, אז איך הם ישתלבו כאזרחים יצרניים, כי בשביל להיות אזרח יצרני, אתה חייב לעשות את המסלול הרגיל של צבא, ואם כן. אתה לא עושה צבא, אז אתה לא יכול להשתלב כאזרח.
ואתה קשה, כן.
עכשיו, הילדים האלה גדלים לתוך המערכת, והם מבינים שבלי צבא, אין להם ערך. הם לא, אז הם רוצים להשתלב בתלם, אבל הם לא יכולים, כי הם חכמים, אז יש פה איזושהי התנגשות, ואני חושב ש... תכף נדבר על סוף הסרט, אבל התשובה זה שבסוף מה שקורה, הם הופכים להיות מורים או במאים, אבל אני חושב שזאת השאלה, כי זאת השאלה שאורי מתמודד איתה, מה יצא ממני? איך יצא ממני משהו אם אני לא נוסע למסע לפולין? הוא לא נוסע למסע לפולין, אבל הוא מכיר את פולין יותר טוב מכל התלמידים האחרים, והוא אומר את זה לדרור קרן, למורה, אקרמן או משהו כזה?
רוקמן.
רוקמן. הוא אומר לו, כאילו, אתה לא מתבאס ללכת איתם,
אתה צריך אותי שם, אתה רוצה אותי, אתה תצטער על זה, כן.
כן, כי אין להם מושג בכלל, הם לא יודעים שום דבר על השואה, והוא באמת יודע, הוא יודע יותר טוב מכולם, ובכל זאת הוא לא נוסע לשם. ובאמת איך... כן, איך הוא יעשה צבא כשהמשפחה שלו משפחה משתמטת?
משפחה שמשתמטים.
כן, כן. אז...
אתה יודע, זה מצחיק, הוא אמר שמשתמטים על התאי ששאלו אותו אם מישהו במשפחה שלו עומד בשואה. הוא אמר, לצערי לא, אנחנו משפחה שמשתמטים.
לא שהם לא עשו צבא.
משפט מצחיק.
נכון. וכמה סצנות שככה תפסו אותי, סצנה אחת שכשהוא עושה את העבודת צילומים שלו, אז הוא מביא תמונות של אמא שלו. ואז אחד התלמידים צוחק עליו ואומר לו, עוד פעם אתה עושה על אבא, אמא, אבא, צא מזה כבר. זה התלמיד אומר למתן יאיר. כאילו, די, זה כבר סרט שלישי, אתה תוכן אותנו עם האבא, אמא, אבא, אמא, די, מספיק עם זה כבר, תביא כבר סיפורים מעניינים.
אתה אומר, הוא עושה לרי דיוויד.
כן, כן. אני חושב שהמשפט מאוד יפה שלקחתי מהסרט, זה, הייתה את הסצנה הזאת שהוא מנסה להראות לו את המשפחה כריבוע, ואז הוא אומר, אתה לוקח מקל אחד, אבל הנה זה הפוך להיות משולש, והכל בסדר.
אחד עושה את מה שתגיד. ידעתי שזה משפט שתגיד.
לא, להפך, ופה אני רוצה להגיד, זה סתמי, כי אין, זה הרי לא קורה במציאות. שמספיק שהמורה אומר לך את המשפט הזה, וזהו, הכל בחיים מסתדר, נכון?
וזה עונה לו על זה גם.
והמשפט שהוא עונה לו זה, למשפחות מתות אין יום זיכרון וצפירה.
הוא אומר לו, כמו שאנשים מתים, גם משפחות מתות, רק שלנו אין יום זיכרונות ספירה.
שזה ממש, זה באמת, זה המשפט החזק שלה.
נכון, נכון, משפט מצוין.
של הסרט, לא הבנתי את כל הקטע של הים. אולי אתה, אני לא הבנתי מה יש.
אני חושב שאולי זה משהו, איזה ניגוד בין הקלסטרופוביה של אותו חדר, ואותו זה למרחבים של פתאום שהם הולכים לים ואוהב את המרחבים, בניגוד ל...
הם היו בים ביחד, ואז בסצנה האחרונה הוא הולך לבד. לא הצלחתי, יכול להיות שהיה שם משהו, אני לא הבנתי את זה. ומה ש...
ככה זה היה בחיים, אין מה לעשות. כן. זה תמיד התשובה של סרטים אותו ביוגרפים.
מאוד עניין אותי אם ביום השואה, הוא עולה והוא מקריא מכתב שכותב ילד, אם אני זוכר נכון, ומעניין אותי אם... כי אין לזה תשובה למה שאני שואל עכשיו. האם אורי כתב את המכתב הזה, או הוא באמת יקריא מכתב של ילד שילד כן, כתב בשואה? כן. ואין...
נכון.
אין לזה לא תשובה, אבל, כן. אבל זאת שאלה שהייתה מעניינת.
כן, כי יש לו נאום קצת ביזרי כזה שם ביום השואה, כאילו הוא כותב...
שהיה תוכחה, נאום תוכחה, כן. הוא רצה להעביר את המסר, והוא... האם הוא מצא בדיוק מכתב אחד שכתב ילד בשואה שמעביר את המסר שבאמת מתאים למה שהוא רוצה להעביר, או שהוא באיזה כן, המטלה. ולא עד הסוף הבנתי את הסיום, האם אנחנו רואים את סיום הלימודים, האם זה לפני הצבא והוא עומד להתגייס, האם הוא עובד עכשיו פיצריה במקום הצבא, כאילו זה לא היה... זה בכוונה, כן, הוא לא ברור, האם זה אומר שהוא כן הופך להיות אזרח יצרני גם בלי לעשות צבא, הנה הוא עובד, הוא מצא עבודה ויהיה בסדר, או שזה טרום צבא והוא כן התגייס, אי אפשר לדעת, שוב, מסוג השאלות שהוא השאיר פתוחות, בשביל שאנחנו נחשוב על זה מה שאנחנו רוצים. כן, בסדר, בסך הכל לא רע, אני שמח שהלכנו לראות, זה טוב ש...
כן, מסכים, יש לי עוד כמה מחשבות, א', כאילו, צריך להגיד, זה סרט על התבגרות, כאילו, יש פה נגיד שני צירים מרכזיים, ההתבגרות, ואולי השואה, שהיא קצת איזה קונטרה או משהו שמתחבר להתבגרות, נדבר על זה, אבל...
באמת, זהו, שאני לא בטוח שזה מדויק, כי אנחנו מדברים על כיתה י"ב, זה כבר קצת... פוסט התבגרות, אני חושב ש...
אני לא חושב, אני חושב שיש פה הרבה סודות התבגרות בסרט.
אני חושבתי שזה הסרט על ילדים שהם אחרים, שהם מחוץ, והשאלה, איך הם ימצאו את הדרך שלהם בחיים. אני חושבתי שזה הנושא של הסרט, לא איך הם יתבגרו. הוא בשביל למצוא את הדרך שלו בחיים, הוא צריך שיהיה לו חדר משלו.
נכון, אבל אתה רואה שהוא מדבר על זה הרבה בסרט, א', אני חושב שילדים גם בגיל עדיין מתבגרים.
כן.
הם רואים שבתחילים בגיל מוקדם יותר, אבל עדיין. אני חושב שאתה יודע, הצורך בחדר משלו, והוא מדבר נגיד על הקטע שהוא צריך, שהוא מתחיל, הדיאלוג הראשון בסרט, הוא לא, הוא לא בצו ראשון, הדיאלוג הראשון הוא באור על אקזם באנגלית. נכון. ומה הוא מדבר? הוא מדבר שם על זה שילדים צריכים שההורים שלהם ימותו בשביל יוכלו להתבגר. כי הילדים, ההורים מעכבים אותנו. ואם ההורים לא יהיו, אז נוכל, יהיה לנו איפה לצמוח. זה משהו נורא קונטרברסיאלי כזה, והמורל האנגלית, כאילו, האנגלית שלו טובה, אבל המורל האנגלית בכלל הולכת לדבר אותו על התוכן של הדברים, ולא על האנגלית שלו. ואומר לה, טוב, וזה שב, אומר, טוב, נראה לי שאין לנו מה לדבר על זה, כי את לא תביני אותי, בואי נפסיק את זה. אז אני חושב שזה נקודה שהוא מעביר הרבה מחשבות כאלה שהן קצת...
קונטרברסליות.
קונטרברסליות, ואולי גם קצת בכוונה, איך זה נקרא?
לעומתי?
כן, כן, משהו mm-hmm. כזה מחפש, שהם, וזה אחד מהם...
כמו נער מתבגר.
כמו נער מתבגר.
מנחיח את ה...
כי הצורך שלו, אז יש לו הצורך בחדר משלו, ואז רואים גם שאין לו את הפרטיות, ואין לו, אתה יודע, איפה גם להיות עם עצמו,
ככה מערכת יחסים, האימא ששוכבים אחד מול השני, והיא מלטפת אותו, והיא אומרת לו לפני השינה.
כן, זה קצת גבולה, משהו פדופיל כזה.
כן, היא אוהבת אימא, ואת מה שכזה.
בדיוק, זה קצת... ויש שם את ההקבלה, אני חושב, בין תהליך ההתבגרות, לבין אולי ההתבגרות, אולי משהו עם השואה שם, אני לא יודע אם עושה בתקול להגיד על השואה, אבל התבגרות של העם היהודי אולי, אני לא יודע, משהו שם היה קצת... השואה הייתה מאוד נוכחת שם. זה קצת הזכיר את הבדיחה, הייתה בבדיחה כזו, בדיחה שחורה כזאת של קונה, אתה יודע מה יותר גרוע מזה? השואה. זה תמיד הכי גרוע, תמיד יותר גרוע. אז מה יותר גרוע מהתהליך התבגרות, השואה. ויש עוד תאות מצחיקות כאלה והזויות, ואתה רואה שהוא מצליח להפריד, עיקר מתאפל, כמו שהוא אומר בית שונה שמלחמת העולם אולי קרתה בגלל משבר גיל המעבר של היטלר, ושאמרנו עם ההורים שצריכים למות, ושהוא הולך על האוסס, הם עושים עבודה על השואה, אבל זה זאת עבודה על מי שלם ארנונה במקומות שהיהודים פינו, כי איך המשטר היה שורד בלי שישלם ארנונה לבת.
הוא חכם מדי.
כן, אבל הוא גם נכנס בדברים תפלים.
כן, הוא חכם. הוא פשוט, כן, מעסיקים אותו הדברים האלה.
כן, ודיברת על ציטוטים, ואני חושב שיש, דיברנו על התבגרות ומרד נעורים, אני חושב שמרד הנעורים שלו, הוא בכלל לא באבא שלו, אלא ברוקמן, שהוא דמות האבא שלו. ויש לו שם הרבה מרד במורה, עם המשקפיים שהוא לוקח לו ולא מחזיר לו, ואתה מתייחס אליו קצת כמו חבר ולא, וזה, וזה דמות אב.
הגרפיטי.
כן, שבדיוק, וזה מרד באב המאמץ הזה, ולא באב האמיתי שלו. קראתי את מישהו כתב שהוא חושב שמה שהוא הבין מהסרט, עוד איזה נכון או לא, שהפרשנות שלו הייתה שזה על ילד שנוטה לחשיבה קטסטרופלית, והוא בורח לסיפורי השואה, שזה הקטסטרופה האולטימטיבית, כדרך להתמודד עם התפרקות המשפחה שלו וחוסר היציבות בחיים שלו, שזה מה שהוא חושב שמנסים להגיד.
וואי, המסע קצת פסיכולוגיסטית מדי.
יכול להיות, כן. חשבתי על זה.
אני
זה...
לא יודע אם מתן יאיר חשב על זה. לא, זה, לזה אני מתכוון שאתה כן, יודע נכון, לעשות אתה, להמיס.
זה כמו שאתה עושה בשיעור הספרות, נכון?
כן, אתה מאמיס על הסיפור מה שהכותב בכלל לא התכוון.
כן, כן. כן. זהו, היה קצת דברים שחשבתי, תוך כדי הסרט, שהוא לא מצליחים להשיג את האבא, בשביל לקבל ממנו אישור למסע לפולין, ואמרתי, איך בעולם שלהם לא משיגים את האבא? יש לו טלפון, כותבים לו בוואטסאפ, אתה זה, כאילו, אתה יודע, זה לא שהוא באמת לגמרי, הוא מתקשר אליו אחרי זה, לאבא יש טלפון, מתקשר אליו, וזה, זה לא שזה מישהו עזוי לגמרי, כאילו.
כן.
אבל, אתה יודע, יכול, כשמתן העיר גדל, כנראה שבאמת היה קשה להשיג את אבא שלושה על הסרט הבית.
באיזה שנה הסרט?
יש להם טלפונים עם סמארטפונס.
כן? אוקיי, בסדר, לא...
גם אני חד בשאמרתי את זה, ואז אמרתי את מעולה את זה בעבר, ואז ראיתי שהם מדברים על פדרר ועל...
אוי, מצחיק, נכון.
הכניסאים של היום.
את יודע, גם אמא שלו עבדה בדברים שקשורים לטניס.
כן, כן, יש לו גם משהו בעיות הביוגרפי בטניס, קראתי. אמא שלו אמיתית עבדה גם בגוזלמית. דור קרן, דיברנו עליו, הוא משחק לאחרונה בשלושה סרטים.
אתה יודע שפיפי פס זכה היום בטורניר ברצלונה? היום.
היום.
פיפי פס.
שדיבר אליו.
כן. כן. קוראים לו ציציפס.
ציציפס, כן, כן. שהוא מאימא תולה שם.
כן.
הדרור קרן משחק בשלושה סרטים לאחרונה. גם בזה, נכון. גם בבית, וגם בסרט שנקרא טור פרידה. Mm-hmm. ממש בחודש האחרון כן, בשלושה כן, סרטים. בוא כן, נעד, כן, זה רנסנס של דרור קרן.
כן.
הדמות האם של ירדן בר כוכבא, למרות שמשחקת טוב וזה, היא דמות גם... יש בה משהו קצת מעניין, אמרת, כאילו...
מאוד מוזר,
כן,
כאילו.
היא לא רואה שמשהו לא תקין בכל ההתנהלות שם, והבת אומרת לה, והוא אומר לה, והיא כן. מתעקשת לשאול אותו בחדר, למרות שכאילו, שאבא כבר עזב ויש חדר פנוי.
לא, אבל היא לא מוכנה להיכנס לחדר שהיא גרה עם האבא.
כן, שזה קצת הזוי שהילד שם...
נכון, בסוף הוא משכנע אותה לגור במבואה, לא בחדר.
כן, כן.
היא גרה במבואה.
וגם העבודה שהיא מוצאת, את עבודת סטודנטים כזה, שגם זה שלוקח אותה לעבודה, אומר לה, את מבינה
טוב.
את העבודה הזאת.
אין לה קצת ברירה.
כן, אבל היה נראה שהיא קצת, יש ממש פזוי בהתנהלות
נכון?
שלה.
נכון, כן.
כן.
לא, אין רקע, אין סיפור, לא ברור למה. כן, כן, למה היא... האם היא עקרת בית כל השנים, ועכשיו היא משתחררת, לא? ופשוט אין לה כישורים לכלום.
כן, אבל זה dysfunctional family, והוא... כן. דווקא הוא מחזיק, יש מקום, מחזיק את ה... אתה יודע, הוא דואג, היחיד שדואג לכלב.
כן. האחות בכלל לא קיימת.
וגם הסיפור שלו עם האחות הוא מוזר, שהוא הולך ובודק, סופר לת הקונדומים שנשארו במגירה, ו...
אין פרטיות בבית הזה.
ממלמל שם, שהילדה מתרחקת, כל הזמן הם מתקלחים.
אין גבולות בבית הזה, אין מחיצות, אין שום דבר.
בגלל זה גם הילדה הרבה לא בבית, היא אומרת, ישנה פה, אומרת, מה פתאום, נראה לך?
כן.
כן,
כן, טוב.
כן, סרט מעניין. סרט מעניין, כן. ושמח שראינו אותו.
חבל שלא הצלחנו להביא את מתן יאיר.
כן.
טוב, יופי, אז אנחנו ממליצים ללכת לראות את חדר משלו.
ישראל ברייט קוראים לאבא.
נכון.
לסדוחות, איך אגב, נכון. שכחתי מקודם.
מה אנחנו רואים בפרק הבא?
Civil War.
כן, בעברית הקרב על אמריקה. שזה לא מלחמת אזרחים, אבל ניחה.
היה פעם סרט של צ'אק נוריס, של מנחם גולן, שקראו לזה משהו דומה. זה היה, כפה של צ'אק נוריס היה, אתה יודע, מבצע בעורף האויב, שהסרט הזה שלו. ואז יצא סרט שני, שהיה על רוסים שתוקפים את אמריקה ממלחמה בבפנים כזה וזה, וקראו לזה Mission USA.
אוקיי.
באנגלית. ובעברית קראו לזה המטרה אמריקה. מטרה אמריקה, זה היה...
זה הקרב על אמריקה. אגב, אתה יודע איזה פיג'אמה יש לסופרמן? פיג'אמה צ'אק נוריס. אוקיי, בסדר. אז אנחנו נראה את הקרב על אמריקה, ואת הפרק הזה אורן ערך. אז אם יש לכם ביקורות, תלונות, אם יש רעשים, סאונד גבוה מדי, נמוך מדי, מוזמנים לשלוח מייל לסרקסטים@gmail.com ולהשים את אורן. אם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, אז אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים, לדרג אותו באפליקציות. זהו, בזה סיימנו.
יאללה, ביי.